שבת פרשת נשוא. אנחנו עוד באווירה של המשך ימי חג השבועות, ימי התשלומים בחג השבועות. אווירה של מתן תורה. מה אנחנו מרגישים בימי השבועות, בימי החג הזה, חג מתן תורה, שממנו אנחנו ממשיכים אחר כך לימים הבאים? התורה מזהירה אותנו שאנחנו צריכים לזכור את יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. לזכור את היום הזה תמיד. לזכור את המעמד הזה. לזכור, צריך לזכור דבר שנפגשנו איתו פעם. ובאמת כל ישראל היו, כל נשמות ישראל, לכל הדורות כולם, היו במעמד הר סיני. עמדו בתחתית ההר וראו את ההר בוער באש. עד לב השמיים, חושך, ענן וערפל, ראו את המעמד הגדול שגרם למורה גדול, ושמעו כל ישראל, כולנו שמענו את כל אלוקים מדבר מתוך האש, שמענו את הדיברות. וכששומעים את הדיברות מריבונו של עולם, אז לא רק ששומעים את המילים, שומעים גם את המובן שלהם, מבינים גם את הטעמים שלהם, מבינים את התורה מיד לפשטה, דרשותיה, רמזיה וסודותיה, יודעים את כל השכר ואת כל העונש שיש על כל מצווה ומצווה. את כל הדברים האלה דיבר השם אלוקינו אלינו בחורב לאמור. כלומר, כל הדברים, פירושו של דבר, כל התורה כולה פירושה לפרטיה. נפגשנו בעצם עם שיא היכולת, שיא השגה של התורה. זה היה באותה שעה. ואחר כך, כאילו הדברים נעלמו, נבלעו, בתוך הכוחות הרוחניים הפנימיים שלנו, בתוך הנשמה, וכעת עלינו מוטל, בכוחותינו אנו, השכל, הרגש וכל כוחות הנפש, להתקדם ולהגיע אל הגודל הזה שהקדוש ברוך הוא הראה לנו במעמד הר סיני. כאילו הראה לנו לאן אנחנו צריכים לשאוף, לאן אנחנו יכולים לשאוף, לאן אנחנו יכולים להגיע, וזה עכשיו מוטל עלינו. לא לקבל את התורה במתנה, אלא לעבוד ולעמול ולהאיר אורה של תורה, וזה מגמת התורה לעתיד לבוא. שהאורה של תורה כמו יופיע עלינו בכל גודלו, כמו במעמד הר סיני. לעתיד לבוא זה יהיה מתוך העמל הגדול שאנחנו עמלים ועמלנו ונעמול במשך כל הדורות, ואנחנו הולכים ומתקדמים בהופעת התורה. באמת הולכים ומתקדמים. מבחינה מסוימת יש ירידת הדורות, אבל מבחינה עמוקה פנימית יש עליית הדורות. ואת התחושות האלה צריך להמשיך מחג השבועות והלאה. זה לא איזה שיא שהגענו אליו ועכשיו אנחנו יכולים לנוח, אלא להפך. חג השבועות זה חג של התחדשות, אחת של תחילה, של מהלך עוד יותר ניסה, עוד יותר עמוק, שבנוי כמובן על מה שאנחנו התקדמנו עד החג הזה. פרשה שלנו, פרשת נשוא, המשך לפרשת במדבר, סדר הדגלים, סדר התפקידים של בני לוי בדרך מהר סיני לארץ ישראל, לירושלים, ועוד הדרכות חשובות מאוד לקראת היציאה לדרך. כיוון שסודרו המחנות, אז יש גם הלכה שהמחנה יהיה קדוש, שכל תמי יצא מהמחנה ולא יהיה בתוך המחנה. יש כבר מחנה, אז צריך גם להיות הלכות מחנה, שלא יהיו התמאים במחנה. יש גם הדרכה של תשובה. מצוות וידוי כתובה בפרשה שלנו. אדם נפש כתימול מה? אז צריכה בדרך תשובתה, בדרך התיקון, צריך גם להתוודות, להתוודות על החטא. והרמב״ם הרי מונה את מצוות וידוי כמצווה העיקרית. אומר, כשישוב האדם מחטאו, יתוודה. כאילו, זה המצווה להתוודות. התשובה היא לא, כשנצא האדם במצב של תשובה, כשהוא חוזר בתשובה, אז צריך להתוודות. אנחנו ערכנו בדברים הללו בשבת תשובה. אמרנו שהווידוי, כוח הדיבור של האדם, כוח הדיבור של האדם זה עצם האדם. ההבל, שהוא השורש של הדיבור, הבל הפה, הוא בעצם גם הנשימה, שאדם נושם. וזה השורש של כל קיומו של האדם. וההבל הזה בעצם זה האות ה' שאדם מוציא מפיו. האות ה', האות הזאת, אות אחרונה שבשם הוויה. וכשאדם חוטא, הוא כביכול מרחיק את ההופעה, את ההתגלות, את הכל, את עצמו מהמקום, מריבונו של עולם. ההי הזאת, ההבל הזה, הנשמה הזאת, שבתוך האדם היא כאילו מתנתקת ממקורה, משורשה. וכשאדם שב בתשובה, הוא מחזיר בחזרה את, את הכוח הפנימי שלו, את הנשמה שלו, אל שורשה, אל מקורה, מחבר אותה אל המקור. הנשמה, הנשימה, ההבל, ההי, כן? האות הזאת, כאילו מחזיר אותה בשם הוויה, נהיה שם שלם. זה עומק העניין של תשובה, כמו שמרמז לנו הזוהר. וזה עניין, עניין הווידוי בפה. להתוודות על החטא. עוד לפני שאנחנו ממש יוצאים לדרך, מלמדת התורה אותנו יסוד. יש בדרך סכנות, ויכולות להיות גם נפילות. ואדם הוא עלול לנפילות רוחניות, כי אדם הוא בעל גוף, מגושם, מוגבל, לא רק כוח רוחני, נשמתי בלבד, ועל כן הוא עלול ליפול. אדם צריך לדעת שיש דרך לתקן. לא לפחד מהנפילות. הולכים עכשיו בדרך, יש כל מיני מאמורות, נחשים במדבר, נחשים פיזיים ממשיים ונחשים רוחניים, ויכול להיות שיהיו עקיצות, ויכול להיות שתהיינה נפילות, אבל יש דרך של תשובה. ולא לפחד מהנפילות, לא ליפול בגלל שיש דרך של תשובה, אבל לא לפחד שמא תהיינה נפילות, כי יש גם דרכי תיקון. והקדוש ברוך הוא רוצה בתשובה, ונתן לנו דרך להתוודות על החטא. והמשך הפרשה, פרשת סוטה. אישה כתימול מעל באישה. יש כאן מעילה כפולה. גם בבעל וגם בריבונו של עולם. הורסת את האמון, שוברת את האמון, האמון המשפחתי. והאמון, האמונה, זה יסוד כל קיומו של עולם. אין העולם יכול להתקיים בלי שיהיה אמון הדדי, בלי שיהיה אחד יכול לסמוך על השני. אדם לא יכול להשיג פועלים אם הוא לא נותן בהם אמון שהם יעשו את העבודה. הפועלים לא יעבדו אם לא נותנים אמון שהבעל הבית ישלם בסוף. אנשים קובעים להיפגש יחד, הם צריכים לתת אמון אחד בשני שבאמת זה יבוא וגם השני יבוא. כל הקשר בין הבריות בנוי על אמון. אין קיום לשום מציאות ציבורית, חברתית, אפילו פרטית, אפילו משפחתית, בלי אמון. ואין קיום לעולם בלי אמונה בריבונו של עולם. כמו שיש אמון בין, צורך אמון בתוך העולם, צורך אמון בין בורא העולם לבין הבריאה. והרב מדבר על זה באופן יוצא מן הכלל בספר אורות בישראל ותחייתו בפרק ו. ויכול להיות שזה לא במקרה הפרק הזה הוא בפרק ו. ו זה גימטריה של שם הוויה, וגם הרב בפנים מדבר על שיסוד, יסוד כל הקיום של העולם, כל ההשתלשלות של העולם, זה דרך שם השם, דרך שם אלוהי השם אלוקי ישראל. ואני רוצה קצת שנראה ביחד את הדברים של הרב כאן. האמון המשפחתי הוא תולדה והמשכה קווית מאותה האמונה הגדולה השרויה בעומק האהבה, הפועלת ברוח חיים, בשכל עליון ומפואר, בסדר והתאמה בכללות המון היצורים והעולמים כולם. כלומר, האמון המשפחתי זה נמשך מאמון כללי. משפחה זה תא הקטן בתוך המציאות הכללית בכללה. האמון המשפחתי תולדה והמשכה קווית מהאמונה הגדולה שהיא שרויה בעומק האהבה, האהבה, החיבור, שמחברת את כל המון היצורים והעולמים, וכמובן, האמונה והאהבה היא לא רק רגש, אלא היא פועלת ברוח חיים, בשכל עליון ומפואר, בסדר והתאמה של כל המון היצורים והעולמים כולם. מוכרח להיות תיאום בין הבריות. התאמה. לא יכולים לנסוע בלי סדר. בכביש, וכולם צריכים לנסוע, הנוסע צריך לנסוע בצד ימין, ולא צריך סדר, התאמה. וזה בעצם האמון. מתאם הפעולות, יש מתאם הפעולות בשטחים, יש מתאם חשמלים, צריך להיות הדברים מתואמים. אם הדברים לא מתואמים, שום דבר לא יכול להתקיים בעולם. והתיאום זה האמון. בצד הרוחני, כשאנחנו מגדירים את זה בין הבריאות, זה אמון. נתינת האמון. שמאמינים סדר זרעים שמאמין בקדוש ברוך הוא וזורע. אמונה זה סדר זרעים. המילה המשפחתית, אומר הרב, היא מילה מארסת את האושיות המעמידות את היצירה וכוחותיה בעולם הכללי. כלומר, אם יש מילה במשפחה, זה הורס, כי זה שורש של כל האמון. אם אין אמון בתוך בני הבית בעצמם, ודאי שלא אמון בחוץ. אז הכל זה מארס את אושיות המעמידות את היצירה וכוחותיה בעולם הכללי. האותיות המבטאות את שם השם אלוקי ישראל, שם הוויה, כן? הכוללות בקרבם את כל חיי העולמים, כאן זה רעיון פנימי, שהאותיות, אותיות השם, הן בעצם מרמזות על כל הבריאה כולה, על כל ההופעה של העולם, על כל סדר ההופעה של המציאות, מראשיתה, ממקורה, ועד השתלשלותה והופעה בתוך המציאות, עם מקוריותם ושורשם העליון, עם סדרם והרמוניותם, כוללות בקרבן את כל האמון היסודי, שהתוכן התיאורי והמעשי של משפחת האדם המשוכללת נובע ממנה. כשהכל הולך בדרך ישרה, אומר הרב, בלכתם בדרך ישרה, החיים מבונים כהוגן, בתיקון, ונמשכים בפנימיותם ברגשי האמון האידיאליים, המשוטטים בכל המון הבריאה ממעל ומתחת, מפקים כשיש אמון, כשיש בריאות משפחתית, משפחתית בתא המשפחתי הקטן, ובמשפחת האדם הכללי, אז יש מעיינות של ברכה, של עושר, של הופעות נשמתיות עדינות לכל. כי המשפחה חיה חיים בריאים, חיים של אמון, יש תולדות מזה. תולדות של נשמות עדינות. וחס וחלילה, כשהאמון נשבר, כשיש מעילה, באחירתן, במרידת הסדר האידיאלי שלהם, הרי עם יסוד הירוס, הירוס העולמי, הירוס האורגני, הירוס המשפחתי, הירוס הנשמתי, הקריאת החיים ומערתם. בדיקת מי סוטה, ממקור החיים העליונים מלקוחה, מכל עושרה וברכתה של תורה, אשר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. כלומר, בעצם דברי הרב הם אמורים על הפרשה הזאת. זה עניין הפרשה. ללמד אותנו את החומרה הנוראה שיש במעילה המשפחתית. וחז"ל אומרים לנו שעמי סוטה הם בודקים לא רק את האישה, הם גם בודקים את הבעל. הוא גם כן צריך להיות בסדר, לא רק תובע ממנה את הישרות, את האמינות, שלא תמעול בו, גם הוא צריך להיות הגון ולא חוטא ונכשל. המים בודקים את שני הצדדים. האמון חייב להיות הדדי. לא רק האישה כלפי בעלה, הבעל לאשתו. זה יסוד כל הופעת החיים. האמון. ורסתיך לי לעולם, ורסתיך לי בצדק ומשפט, בחסד ורחמים, ורסתיך לי באמונה. וידעת את השם. נמצא עם כאן, שבעצם האמונה היא הכוח המתאם, כן? בין ריבונו של עולם ובין העולם כולו. היא יסוד קיומו של העולם, וכמו שיסוד קיומו של עולם במובן הזה, שאם העולם לא מחובר אל מקורו, אל ריבונו של עולם, אז אין קיום לעולם, כך בתוכו, בתוך העולם בעצמו, האמון הוא הבסיס הקיומי של המציאות. וזה עניין של עבודה. לא דבר תיאורטי. זה דבר שצריך לעבוד. על אמינות, על ישרות, על הגינות. שאדם צריך את המילה שלו צריכה להיות מילה. סומכים עליו, הוא צריך שאפשר יהיה לסמוך עליו בצדק. הוא צריך לשדר אמון. להאמין באחרים וליצור אמון בו. יסוד האמונה. וכך בבני הזוג כמובן. צריכים הם לכרות ברית. שבני זוג מתחתנים, לכרות בהם ברית שהם נאמנים זה לזה, נאמנות מוחלטת, בלי שום סטייה. לא רק בפועל, אלא גם ברוח, במחשבה, הרגשה, להיות מחוברים. זה מה שאנחנו יכולים ללמוד מהפרשה הזאת. וגם אנחנו לומדים שלפעמים שיש משבר, אם המשבר הוא לא הגיע למצב קריטי, שאין לו תיקון, אז זה יכול להתהפך אחר כך אפילו לטובה. היום נשאלתי, כתוב, חז"ל אומרים לנו, ואם היא באמת לא חטא, האישה הזאת שמעלה מעל בבעלה, היא עשתה דבר לא בסדר. על זה אין ויכוח. הוא אמר לה, אל תסתרי עם פלוני, והיא, אחרי שהוא קינה לה והזהיר אותה, היא בכל זאת נסתרה. זה ודאי לא היה בסדר. אבל רק נסתרה, לא יודעים אם היא ממש חטאה או לא. באים הבדיקות הללו של מאמרים המעררים. אם היא נכשלה, אז מיד היא ננשת על זה. מיד זה נקרא. ואם לא, אומרת התורה, ונקטע ונזרע זרע, אם לא הייתה יולדת עד עכשיו, עכשיו היא תהיה יולדת. אם ילדה ילדים מכוערים, עכשיו היא תלד ילדים יפים. מה מגיע לה? מה עשתה? בגלל שהיא נסתרה מגיע לה עכשיו זכויות? עונש לא מגיע, עונש חמור לא מגיע לה מפני שהיא לא ממש חטאה. אבל שכר, לכאורה, לא היה מקום. והתורה מלמד אותנו שמנפילות יכולים גם לעשות בניינים אחר כך. אסור לך תחילה ליפול. אבל היה משבר, ועכשיו הוא סולק, תוקן, נקשר קשר, כן? קשר חדש של אמון, אז מחזק יותר את הקשר אולי ממה שהיה גם מקום. חס וחלילה לא ליפול, אבל כמו שראינו מקודם, שיש תשובה. והנה מתברר שכשיש תשובה, התשובה יכולה להיות לרומם את האדם יותר ממה שהוא היה מקודם. כל מה שהיא עוברת זה כמובן גורם שאחר כך האמון המשפחתי הוא מתגבר וחוזר ביתר שאת. המשך הפרשה, הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין, ברכת כהנים, ואנחנו ממשיכים ויהי ביום קלות משה להקים את המשכן. זה כבר פעם שלישית שאנחנו נפגשים ביום הזה בתורה. פעם אחת בסוף חומש שמות, משה הקים את המשכן, כבוד השם מלא את המשכן. פעם שנייה בפרשת שמיני, ביום השמיני, אחרי שבעת ימי המילואים, שם התורה מספרת לנו על הקורבנות שהביא אהרון. ועכשיו פעם שלישית, פה בפרשת נשא. באים ביום קלות משה להקים את המשכן. אני רוצה להביא לפניכם כאן את דברי המדרש רבה, פרשה י"ב, אות א'. והיה ביום קלות משה. קלות משה. הוא הדאו דכתיב אשמעה מה ידבר האל השם. זה פסוק בתהילים פרק פה. אתה מוצא בשעה שעשו ישראל אותו מעשה, וכעס עליהם הקדוש ברוך הוא שנאמר, ויאמר השם אל משה, ראיתי את העם הזה, הרף ממני וגומר, מיד עמד משה וביקש רחמים מלפניו שיתרצה להם, כמו שנאמר, ויחל משה. מי נתרצה להם הקדוש ברוך הוא שנאמר, וינחם השם על הרע. אף על פי כן היה בליבו עליהם. כלומר, הקדוש ברוך הוא סלח על חטא העגל, אבל לא סליחה גמורה, כי הוא כתוב, וביום פוקדי ופקדתי. זאת אומרת, נשמר עוד חשבון. לאיזה יום? כיוון שנעשה המשכן, אמר רבי יהודה ברבי סימון, הלך משה והרכין אוזנו במשכן, אמר משה, תאמר יש בליבו של הקדוש ברוך הוא על ישראל, כלומר, רצה משה לדעת האם בהקמת המשכן נמחל כבר לישראל לגמרי על חטא העגל. דאוד הכתיב ושמעה מה ידבר האל השם. כלומר, משה הולך להקשיב במשכן, אולי הוא שמע שם, האם הקדוש ברוך הוא מוחה לישראל מחילה גמורה. אמר משה, עד עכשיו הוא עומד בכעסו כנגדם, והוא בקושי מהם. ואין האל, הוא לשון חוזק, כן? מתרצה, או שהוא מתרצה להם, והוא נוהג עליהם במידת הרחמים. מיד פיסו הקדוש ברוך הוא שאין בליבו על ישראל כלום, כמו דכתיבה יעבור השם על פניו, שהעביר זעמו מהם ועבר על פשעיהם. אמר רב יהודה, אמר רבי סימון, באותה שעה שמע משה קול נאה, קול משובח. כאילו, הקדוש ברוך הוא מדבר אליו בקול נעים. אין כאן שום כבר משהו של איזה קפידה. מה שמע? כי דבר שלום אל עמו ואל חסידיו, ואל ישובו לכסלה. זה המשך הפסוק בתהילים. אשמע מה ידבר האל השם, ואחר כך ההמשך, כי ידבר שלום אל עמו ואל חסידיו, אל ישובו לכסלה. כלומר, הקדוש ברוך הוא השלים עם ישראל, עושה איתם שלום. הוא ממשיך המדרש. אמר רבי רחיה הכהן בשם רבי סימון, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לשעבר הייתה איבה ביני לבין בניי, שנאה ביני לבין בניי, תחרות ביני לבין בניי, אבל עכשיו שנעשה המשכן, אהבה ביני ובין בניי, שלום ביני ובין בניי. זה הפסוק, כי ידבר שלום על עמו, אלו ישראל, על שעשו המשכן. ואל חסידיו זה שבט לוי. ומניין אתה אומר שבמשכן הכתוב מדבר, שכן כתיב אחריו, אך קרוב לרעב, ישאול לשכון כבוד בארצנו. ומתי היה שלום לישראל? בזמן ששכן כבוד הקדוש ברוך הוא במשכן. כבוד השם מלא את המשכן. זה אומר המדרש. כן, המדרש מספר לנו שבשעה שמשה הקים, גמר להקים את המשכן, משה הלך לבונן האם בהקמת המשכן נסלח לישראל על כל חטאם, ועכשיו יש שלום מלא ואהבה גמורה בין ישראל לאביהם שבשמיים. והמדרש מדייק את זה מהפסוקים, כפי שראינו מהפסוקים בתהילים. מסופר בחתונה של הנכד של האוהב ישראל, הרבי מאופטה. הוא היה גדול הרבים באותה תקופה. ונתאספו ממש, רוב הרבים נתאספו לחתונה הזאת. זו הייתה החתונה המפורסמת בעולם החסידות. היו גדולי תורה, הוא היה נחשב גדול מאוד, הרבי מאופטה באוהב ישראל. וישבו בחתונה, והרבי דרש. הרבי אמר, יש ויכוח בין הקדוש ברוך הוא ובין ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר לישראל, שובו אליי ואשובה לכם. אתם תשובו, אני גם אשוב. וישראל אומרים, השיבנו השם אליך ונשובה. תשיב אתה אותנו, ואז אנחנו נשוב בתשובה. יש ויכוח. מי צודק? האם ישראל צודקים שישראל, הקדוש ברוך הוא קודם צריך להתחיל את הפיוס, או זה צריך להתחיל מישראל? מי צריך להיות הראשון? אומר הרבי מאופטה, אני חושב שאנחנו, שישראל צודקים. ישראל נמצאים בקושי בין העמים, סובלים סבל רב, איך אפשר לדרוש מהם בקשיים האלה להיות היוזמים, להיות המקרבים, מתקרבים לריבונו של עולם? זה קשה. אם הקדוש ברוך הוא צריך להיות המתחיל. ככה אני חושב. מה דוד אומר? אומר הרבי מאפטא, נדמה לי שגם דוד אומר ככה. הלא אתה תשוב תחיינו, ועמך ישמחו בך. הריינו השם חסדך, וישחה תיתן לנו. כלומר, זה דוד אומר גם כן. אתה תשוב, ותחיה אותנו, תיתן לנו פרנסה וחיים, ואז עמך ישמחו בך, הריינו השם חסדך, וישחה תיתן לנו. אם אתה תעזור לנו, תוציא אותנו מכל הצרות, מכל המצוקות, מכל ההפרעות הרוחניות והגשמיות, אנחנו נוכל להתקרב ללך ריבונו של עולם. אז הוא אומר, הרבי מאופטא, אני חושב שככה, וגם דוד המלך חושב ככה. מה ריבונו של עולם חושב? אשמע מה ידבר האל, אומר הפסוק. והרבי מאופטא הוריד את הראש אל השולחן, והקשיב כמה רגעים, וכולם ראו שהוא שומע. שהרבי מאופטא, והרבי אמר, הנה, אני רואה הפסוק, אשמע מה ידבר אל השם, כי ידבר שלום אל עמו, ואל חסידיו, ואל ישובו לכסלה. הוא אומר, בסדר, אני מתפייס איתכם, אבל תבטיחו שלא תשובו עוד פעם לכסלה. הרעיון הזה שמסופר בשם הרבי מאופטא, בעצם המדרש אומר את זה על משה רבינו, אותו סיפור. אנחנו יכולים להמשיך את הדבר הזה. אנחנו יכולים להקשיב על יד הכותל. הרבי מאופטא היה לו רק את השולחן, שם בחוץ לארץ. אנחנו יכולים לבוא קרוב, קרוב. לא כמו משה, לא כמו משה, קשה להגיד. משה רבינו הלך והקשיב על יד המשכן. מה השם מדבר? שם המקום שהשכינה שורה, שם אפשר לשמוע מה ריבונו של עולם אומר. ואנחנו יכולים לא להיכנס עדיין להר הבית, אבל על יד הר הבית, על יד מקום בית המקדש, אנחנו יכולים להקשיב ולשמוע, כי שם המקום שהשכינה שורה. ובאמת ריבונו של עולם גם כן מדבר אלינו. הוא מדבר שלום. הוא מטיב איתנו ומביא אותנו לארצנו. והביא אותנו קרוב מאוד להר הבית, קרוב לבית המקדש. אנחנו גם שולטים באופן כללי במקום המקדש. עדיין לא יכולים להיכנס. לא נתארנו מהתומות. שכדי שנוכל להיכנס למקום הקודש, בעזרת השם, אנחנו מתקרבים לזה. אנחנו גם כן שומעים שהקדוש ברוך הוא מדבר טוב על ישראל. המשכן זה מקום שהשכינה שורה בישראל. במדרגה חדשה שישראל מגיעים אליה, אחרי יציאת מצרים, אחרי מתן תורה. זה הופעה חד פעמית של ריבונו של עולם שמופיע לעינינו. הופעה אדירה, אבל חד פעמית. והנה הקדוש ברוך הוא אומר, ועשו למשכן ושכנתי בתוכם, השכינה תהיה שרורה באופן קבוע בישראל. והבחינה הזאת של ועשתו למשכן היא גם כן בעצם בכל אחד ואחד. זה לא רק משכן, מקום מסוים שכלל שכינה שריה שכינה השכינה הכללית, הכלל ישראלית מופיעה במקום הקודש, במקום המשכן והמקדש. אלא כל אחד ואחד הוא בעצם בחינה של משכן. צריך לעשות משכן. משכן לקדוש ברוך הוא. משכן לשכינה. זה התנאי בעצם להשראת השכינה בישראל. גם צריך לדעת שאת המשכן בונים תמיד. לא גומרים באופן, דם בנה, בנה את עצמו, הגיע לאיזושהי בניין רוחני, שהוא בנה את עצמו והגיע למדרגה שהוא יכול לעמוד בה. המדרש אומר, ויהי, הפסוק מתחיל ויהי ביום קלות משה. מה זה וי? וי זה לשון צער. ביום שנבנה המשכן, מה הצער יכול להיות? מי אמר וי? שואל המדרש. ויהי, וי היה. מי אמר וי? אמר רבי אבין, כביכול הקדוש ברוך הוא אמר וי. למה הדבר דומה? למלך שהיה לו מטרונה רוטנטית. רוטננית, שהיא רוטנת כל הזמן, תמיד יש לה התמרמרות. אמר לה המלך, תעשי לי פופוריה, כלומר, תעשי לי לבוש מלכות. כל ימיה שהייתה עסוקה באותה הפופוריה, לא הייתה מרננת, היא הייתה עסוקה. אחר ימים גרמה את הפופוריה ונתנה אותה לכובס, ועשה והביאה למלך. הוא הביאה את ה... והגיד כבר מוכן למלך. כיוון שראה אותה המלך, התחיל צווח וי, ועכשיו היא תתחיל לרטון מחדש, שגמרה את העבודה. כך אתה מוצא שהיו ישראל מרננים בכל שעה, כמו שכתוב, וילונו עם על משה, וכן וילונו כל הדת בני ישראל, וכן אתם עמיתם את עם השם. תבע הקדוש ברוך הוא שיעשו לו מקדש, כמו שכתוב, ועשו לו מקדש. אתה מוצא כל הימים שהיו עסוקים במלאכת המשכן, לא היו מרננים. וכיוון שאמרו מלאכת המשכן, התחיל הקדוש ברוך הוא צובח, וי, שלא יחזירו וירננו כשם שהיו מרננים. בעצם המדרש רוצה לומר לנו, מגיעים לאיזה שיא מסוים, יש סכנה של נפילה. הגענו. וכל מקום שנאמר וישב, זה לשון צרה, גומרים את ה... כאילו אין מה להתקדם, אז מתחילים לרדת. אם לא עולים, יורדים. נגמר עבודת המשכן, די, לא. סיימנו, הגענו לשיא השיאים. סכנה של ירידה. זה היה לנו ככה בעצם במשך הדורות. עלינו, הגענו עד ימי דוד ושלמה, נבנה בית המקדש, הגענו לשיא, אחרי זה פתאום תהליך של ירידה, של הידרדרות. עד לחורבן בחדרה, עד לחורבן. אין דבר כזה להגיע לשיא. תמיד יש עוד מדרגה יותר גדולה, עוד שלב יותר מתקדם, שאפשר תמיד לעלות. אף פעם לא לעצור, אף פעם לא לעמוד. אם מגיעים לאיזה נקודה של תחושה כזאת שאנחנו השלמנו, אז... מתחילות להופיעות נפילות וצרות. זה בא המדרש של למדנו. והיא, כביכול ריבונו של עולם, חושש מפני המצב הזה של תחושה של אין כבר מה לעשות יותר. הייתי אומר גם הדברים הללו, גם לשבועות, זה שיא מסוים. צריך להמשיך אותו לימים הבאים, כמובן. ממשיכים אותו בעזרת השם, כמובן, לימים הבאים. אם כן, הסיכום. כמה סוגיות חשובות למדנו בפרשה הזאת. פרשת התשובה, פרשת האמונה, ועשו לי משכן, ועשו לי מקדש, פרשת השראת השכינה בישראל. זה ענייננו להשרות את השכינה בתוכנו. שכל אחד ואחד יהיה משכן. משכן לשכינה. משכן לריבונו של עולם. והמשכן צריך להיות נקי, וכל לכלוך צריך לסלק ממנו. המחנה צריך להיות טהור, ואז השכינה יכולה לשרות. יהי רצון שנזכה לזה, להיות משכן להשראת השכינה.